מקור ראשון, הסקטים. שבוע טוב, אתם מאזינים להסקט מקור אחד. שיחות רקע על אחת מהכתבות במקור ראשון, אני אביגיל זית, והשבוע נדבר עם אסף גיבור על הכתבה שלו בדיוקן, חיי שרה. שלום.
שלום, שלום אביגיל.
אז שרה עידן גדלה על תפריט שכלל שנאת ישראל והרצה לסדאם חוסן, כמעט נהרגה בהפצצות אמריקניות, נמלטה ממילציות שיעיות והפכה לפעילה נגד האסלאם הקיצוני. היא גם חיילת לשעבר בצבא ארצות הברית ומלכת יופי במיל. לשרה עידן, שהגיעה השבוע להתארח בתחרות מיס יוניברס באילת, היה הרבה מה להגיד על מדינת ישראל ועל המזרח התיכון בכלל.
כן, אז אני בעצם הלכתי לראיין מיס עיראק לשנת 2017, ובאמת ככל שהתארך הרעיון, צללנו לחלקים מאוד משמעותיים מבחינה היסטורית, גם עיראק וגם חלקים יותר עכשוויים לגבי המציאות של היום, דמוקרטיות, המציאות בארצות הברית. בהחלט הייתה שיחה ממש מרתקת. אני אולי אזכיר את גילי, אבל אני זוכר שבתור ילד במלחמת המפרץ פה, ישבנו בחדרים אטומים עם מסכות וחיכינו להפגזות של סדאם חוסן, לסקאדים, והיה מאוד מעניין, היה אפילו מרתק לשמוע איך זה היה מהצד השני, זאת אומרת, איך ילדה, אז הייתה בת 8 בהפגזה הראשונה שלה, ומאוחר יותר בת 13 במלחמת המפרץ השנייה, איך היא חוותה את כל האירוע הזה. כן, בהחלט היה מעניין.
זה השפיע לה על כל החיים, גם בעקבות זה היא באמת התגייסה גם לצבא האמריקני, ו... אחרי זה גם הפכה להיות מיס עיראק, והתחרתה במיס יוניברס. זה שתי תנועות שבעצם היא פרצה בהם כל גבול כמעט של החברה שממנה באה, חברה שמרנית, מוסלמית, מאוד סגורה. מה מצטער יותר גרוע בעיני החברה שממנה היא באה? זה לצעוד על המסלול הדוגמנות, או לייצג את, ללחום בצבא האמריקני, ואחרי זה גם לצדד בצד הישראלי.
תראי, אני באמת דיברתי על זה אחר כך, אחרי הרעיון, שאנחנו חוזרים הביתה וחושבים מה הייתה השיחה. חשבתי על זה גם באוטו וגם אחרי זה עם המשפחה, עם אשתי, שהאישה הזאת, שכרגע דיברתי איתה, מיס עיראק הזאת, הייתה יכולה להיות באותה מידה עכשיו בעיראק, חיה כנראה נשואה לאיזה עיראקי, או אם היא הייתה נשארת בחיים, ומדהים איך ילדה קטנה יכולה באמת לשנות מציאות מהקצה אל הקצה. ובאמת זה מתקשר לשאלה שלך, שבאמת החיים שלה היום, מהרגע שהיא הצטרפה יותר נכון לצבא האמריקאי בעיראק, זה היה 2009, שהייתה בת 19, ועד להשתתף במיס עיראק בארצות הברית, לגור בארצות הברית ולצדד בישראל כמו שציינת, זה באמת קצוות מאוד משמעותיים. היא סיפרה לי דרך אגב, ששאלתי אותה איך זה באמת להיות דוגמנית, בהחלט מוזר בתור משפחה איסלאמית, היא סונית, איך זה מסתדר עם הדת, והיא אמרה שבאמת יש הרבה דוגמניות בעיראק שסיימו את חיי מוקדם מי שהם היו צריכות לסיים, כלומר הרגו אותם בגלל העובדה שהם היו דוגמניות והם נחשבו כפר, כאילו כופרות באסלאם, והיא במסלול של הדגמונות שלה, לפחות היא עשתה את זה שהייתה כבר בארצות הברית, אבל בהחלט שמדובר בבן אדם, שאתם תקראו בכתבה, מרתק מאוד, ששווה הרבה מוסכמויות, גם במסלול הדוגמנות וגם בצבא העיראקי, שני המהלכים האלה שהיא עשתה, כמובן זיכו אותה בקריאות של בוגדת, גם הצידות שלה במדינת ישראל באום, ובאוניברסיטאות בארצות הברית שהיא כרגע מופיעה בהם למען ישראל.
היא באמת עשתה איזשהו שינוי מאוד דרמטי בחיים שלה, כי החינוך שבו היא גדלה, ושאתה מתאר את השנים שלה כילדה בעיראק, נשמע הדבר הכי רחוק שיכול להצמיח את הדמות שהיא היום. ילדה שגם סבלה במלחמות ורעב, ואין מים, אין חשמל, וגדלה בתוך מערכת חינוך מאוד מאוד נוקשה ומוקפדת, שהיללה את הדיקטטור סדאם חוסיין, וקראה לנוער ולילדים בעצם לרצות להיות שהידים, שזאת תהיה מסת נפשם, ואיכשהו היא התגלגלה בצורה שונה. היו שם גם בחינוך שאתה מתאר הרבה עיוותים היסטוריים בנוגע להיטלר
יהדות, כן.
וליהדות, אני משערת שזה לא חוויה היחידאית שלה.
כן, היא סיפרה באמת על הילדות שלה בבתי הספר, גם היסודי, גם אחרי זה, היא למדה עד גיל 13 בעצם, כך היא אמרה לי, כי אז בעצם נפל המשטר במשטר של סדאם חוסיין ב-2003, ואז היא עברה כאילו להיות תחת אמריקנים, אבל בילדות שלה היא בהחלט מדברת על זה שהיא הייתה עדה לכל מיני דברים שהיו דתיים, שהחברות שלה ביצעו, למשל טקס הקזת דם, שהם נוהגים הרבה שיעים בעיראק, בקרבלה, אז גם החברות שלה עשו את זה ככה ביום יום, לבוא וללקות את עצמך למען האל, שהיא לא הבינה למה היא צריכה להקות את עצמי. הדיסוננס שלה מול החברה האסלאמית היה ממש מההתחלה, לפחות כך היא סיפרה, והיא סיפרה עוד איזשהו רגע מרתק, שבעצם על החיים שלה בבית ספר, שהיא הלכה בכל יום שלישי, בעצם היה איזשהו טקס של הנפת הדגל של עיראק, והדגל של מפלגת הבאת, שהייתה המפלגה של סדאם חוסיין ששלטה, ובטקס הזה הניפו את הדגל וקראו קריאות למען העריץ, למען השליט סדאם חוסיין, שהם נקרא בפיהם מילת גנאי עבוד, האל שרוצה שיעבדו אותו, וגם לטובת המפלגה, מפלגת הבת, ואז זה עבר משמה לתחיל פלסטין, לשחרר את פלסטין, לשחרר את פלסטין, והיא אומרת, אני זוכרת שעמדתי מול הדגל, צעקתי ככה כמו כולם, לשחרר את פלסטין, לשחרר את פלסטין, ואז הרגשתי רעבה, הרגשתי רעב בבטן שלי, ואמרתי, איך אני יכולה לשחרר את פלסטין אם אני כל כך רעבה? איך אני אשחרר את פלסטין שאני רעבה? וזה היה ממש כאילו מדגים את הפער המשמעותי בין העם העיראקי, שאנחנו רואים עד היום, שסובל, והעם הסורי, וכל בעצם המדינות שעברו מלחמות ועוברות בלי סוף, לבין העם המסכן והחבות, לבין העריצים שחיים על מגדל השן שלהם, מספרת ומתארת את סדאם חוסיין, שנצפה בטלוויזיה כשהוא מעשן סיגרים ואפילו האסלה שלו בבית, בארמון, סליחה, מזהב, והם חיים ללא מים, ללא חשמל, בלי אוכל. זאת הפער המאוד משמעותי הזה, שגרם לה מקטנות לרצות ולשנות דברים, והיא מאוד שמחה שהיא פגשה לראשונה את האליאנס, את החייזרים שעליהם היא סיפרה, אותו הצבא האמריקאי.
כן, אבל הרבה צעירים בעולם הערבי, במזרח התיכון וגם בישראל, פלסטינים גדלים באמת בעוני, או הפער הזה קיים בין השלטון הנוצץ לבין, גם בעזה הרבה פעמים מדברים על הנהגת חמאס הנהנתנית.
המושחתים, כן.
והיא בעצם אומרת, היא אומרת, יש כאן מעגל קסמים שהאנשים, העם הפשוט, רואה בתרבות הזאת
משהו חיובי.
כן, משהו חיובי, בעוני ובסבל, הם מתייחסים לזה כדרך של עבודה רוחנית של האסלאם או משהו כזה.
אז יש פה שני דברים שהיא בעצם מדברת עליהם, שאנחנו רואים את זה גם במדינות ערב אחרות, וגם אצלנו פה ממש בקרב הפלסטינים, יש את הנושא של של שטיפת המוח, שאנחנו רואים גם במערכת החינוך הפלסטינית, שטיפת מוח של צעירים, של ילדים מגיל אפס, לסנוע את האויב הציוני, בעצם לכבד את להעריץ את המנהיג, את סדאם חוסיין. היא סיפרה שבכל המחברות שלה היה תמונות שלו, שהם הלכו לה להתעמל באולם של התעמלות בבית ספר, מכל מקום הביטו התמונה, הדיוקן של סדאם חוסיין, הדגל של הבאת, המנהיגים של המפלגה, וגם כמובן מסגד אל-אקצה ופלסטין. אני אומר, זה משהו שמחלחל כל הזמן למוח של הילד הצעיר, זה אחד. דבר שני, יש גם את העניין הדתי, שבאמת היא אומרת, הרבה צעירים, ששאלתי אותה על הפער הזה בין החבר'ה שחיים פה, שאנחנו ראינו לאחרונה הרבה רעיונות עם צעירים, משער שכם וכולי, שבאים לשמוע את דעתם, כאילו להבין מאיפה זה נובע הצורך לדקור יהודים, או לבצע פיגוע דקירה או פיגוע דריסה, וניסיון בעצם להבין את השורש העניין, הפסיכולוגי, מריבות עם ההורים, או כישלון במבחן כזה או אחר, אבל היא אומרת, הנקודה המשמעותית זה שהם מאמינים שהחיים האלה הם רק חיי מעבר. זאת אומרת, אנחנו, המטרה שלנו זה בעצם להיות שהיד, ולכן כל מי שמסתובבים סביבי פה ברחוב, המטרה או האמצעי שלי להגיע למטרה העליונה, שהיא בעצם להיות שהיד. זה לא משנה אם אתה חי בעיראק או סוריה, עם רעב ואפס יכולת להתפתח, או אם אתה חי במזרח ירושלים, עם חיים טובים פלוס פלוס בהשוואה לכל מדינה ערבית אחרת במזרח התיכון.
בעצם המניע המרכזי הוא בכלל לא קשור לרקע הסוציו-אקונומי.
בדיוק, בדיוק. זה מה שהבנתי ממנה לפחות. וזה מה שאנחנו רואים בפועל. יש שנאה שנוסדה בין היתר בגלל החינוך, וגם האמונות הדתיות שנכנסות, בעיקר חמאס, תנועות רדיקליות שמכניסות לתוך המוחות של הילדים, ששהיד אני יודע, המטרה בחיים.
מסת נפשם.
כן, המטרה בחיים להיות מת, כן. קצת מוזר יצא.
היא מזכירה שאתה, בשיחה איתך היא מזכירה את הנסיגה האמריקנית מעיראק, והיא אומרת שהיא הייתה חיילת אמריקנית באותה תקופה, ושהם ניסו לאמן את הצבא העיראקי, ושלא היה נראה שזה מעניין מישהו. זה הזכיר לי את התיאורים גם מהיציאה מאפגניסטן, עכשיו לאחרונה.
כן.
שגם אמרו שאימנו צבא אפגני וזה, ולא היה לזה שום משמעות. ובעצם יש איזושהי ציפייה של המערב שהמדינות האלה יחזיקו את עצמם, וזה לא עובד.
כן, זהו, אז גם דיברנו על העניין הזה של המערב והמטרות שלו במזרח התיכון, וגם על האימונים האלו שהם ביצעו, ראינו את הכוחות העיראקים נסים מדאש, ומשאירים אחריהם בעצם את כל כלי הנשק, את אני יודע, הטנקים, אפילו משוריינים בידי ארגון דאש בלי שום מלחמה. והיא אומרת, כן, זה היה ברור שזה מה שיקרה, כי הם לא היו רציניים, הם לא התכוונו לרגע לקחת אחריות. שיתפתי אותה גם בחוויה שלי. אני ב-2015 הייתי בעיראק, מתי שהייתה את המלחמה נגד דאש במוסול, וסיפרתי לה שנפגשתי שם עם חיילים גם מהפשמרג, הצבא הקורדי, וגם עם חיילים שבעצם לחמו ביחד עם הצבא העיראקי, כדי להשמיד את דאש, והמלחמה שם הייתה מאוד משמעותית, כי היה רצון להעיף את הרדיקלים האלה. בסופו של דבר, הפועל היוצא מכך היה בעצם שהאיראנים נכנסו לתוך עיראק, וזה מה שהיא אומרת, האמריקאים הלכו, נלחמו, העיפו את סדאם חוסיין, אותו סדאם חוסיין שהם עזרו לו אז במלחמה נגד איראן ב-80 עד 88, ובסופו של דבר מי שנכנס לתוך עיראק זה האיראנים, שזה מה שהם שולטים היום. ואז הפלגנו בעניין הזה של כמה המערב לא מבין שהמזרח התיכון חייב איזשהו, או מדיניות המזרח התיכון חייבות איזשהו מנהיג חזק שישתלט על העניינים, ולא, כי אחרת בעצם מי שמנצח זה האסלאם הקיצוני. גם דיברנו, אפרופו העניין היהודי, על התקופה הזאת שאחרי סדאם חוסיין, שבה בעצם היה מלחמה, מלחמת ענק בין השיעים לסונים. עוד שאלה ששאלתי, אחד מהגנרלים, אז שהייתי בביקור בעיראק, אם הוא חושב שאחרי שיעיפו את דאש, תיפתח בעצם מלחמה בין השיעה לסונה. אז הוא אמר לי, ברור שכן. אין שום שאלה, אז אמרתי לו, למה ברור שכן? אז הוא אמר לי באנגלית, We are living not in the middle east, we are living in the middle hell. כן, אנחנו חיים
בגיהנום.
בגיהנום, וזה בעצם הגורל שלנו, שאנחנו נחיה על החרב, כן? בין השיעים הסוני, והיא סיפרה באמת שאחרי שסדאם חוסיין הסוני הופל, בעצם השיעים נכנסו לתמונה, הביאו כסף, הביאו נשק, הביאו סמים בעצם לילדים בני 13, 14, 12 אפילו, שבאו ושמרו על הרחובות, גם על השכונה שלה. כל ילד שעבר, כל מישהו שעבר בשכונה, והשם שלו היה שם של סוני, בעצם דינו היה למות, כי הוא מהרעים. כל מיני תיאורים.
אמרת, דינם לחיות על החרב, יש שם, היא מספרת על איזה שכן, שהיא חוזרת אחרי שהם חיו כמה שנים בסוריה,
כן.
היא חוזרת לעיראק, והיא רואה חרב עם כתמי דם, והחברה הזאת, השכנה הזאת, מתגעה.
את אחי הלוחם האמיץ. כן, כן. זה בעצם, הם ברחו מעיראק בגלל השיעים והסונים, כי בעצם השאירו להם פתק ליד הדלת עם כדור של רובה, ואמרו להם, אם אתם לא עוזבים, זה הגורל שלכם. תבחרו, או לעזוב או למות, ואז הם עזבו בעצם לסוריה, למשך כמה שנים, עד שקצת נרגע, ואז הם חזרו לעיראק, ושהם חזרו לעיראק, היא הלכה באופן טבעי לראות את החברות שלה, את החברים שלה שאיתם היא שיחקה כדורגל, ואז היא ראתה...
הפכו להיות רוצחים
ממש. עכשיו, הרבה לא יודעים, אבל זה בעצם הייתה הדרך של השיעים או הסונים להינצל ממוות, כי היית חייב לבחור צד, או שאתה עם השיעים הרדיקליים, או שאתה עם הסונים הרדיקליים, אז יש, פתאום נוצרו כל מיני ארגונים, כמו אל-קאידה שהיה חזק מאוד, שלאחר מכן התפתח לדאש, או כל מיני ארגונים שיעים כאלה ואחרים, שבעצם יחרמו אחד בשני. אז זה היה הגורל, אתה צריך לבחור או פה או פה, והיא לא רצתה לבחור או פה או פה, היא רצתה, מה שנקרא, לחיות את חיים הרגילים, והדרך שלה היה לבחור, להילחם באסלאם הרדיקלי באמצעות גיוס לצבא. היא ניסתה להתגייס שהייתה כבר בת 15, הגיעה לשם, לקחה מונית, שתבינו, כאילו כמה, שוב פעם, אני מדבר על בן אדם שהוא כל כך אמיץ, שהוא בא בתור ילד ומנסה לשנות את העולמו. אנחנו לא מכיר הרבה ילדות בנות 15 שהיו לוקחות מונית, הולכות
לגרין זון. למי שממש נחשב לאויב.
נכון, לגרין זון. ושם מבקשת, אחרי שהיא כאילו מתאמנת בבית על האנגלית, כדי לשפר את האנגלית שלה, שגייסו אותה כמתרגמת, והיא אומרת, שוב פעם, הפער בין הראש הדמוקרטי לראש הדיקטטורי של המזרח התיכון, הראש הדמוקרטי של המערב, לראש הדיקטטורי של המזרח התיכון. היא התאמצה, מה זה, היא עזרה אומץ ללכת ולהגיע אליהם, והם ככה נתנו לה כזה לטיפה קטנה ככה על הראש, ואמרו לה, איזה חמודה, תחזרי אלינו שתהיי בת 18, היא אומרת, אוקיי, בסדר, אני מקווה שאני אשרוד עד גיל 18 בשביל להתגייס. באמת, יום אחרי ההימולד שלה בגיל 18, היא באה ואמרה שהיא רוצה להתגייס כמתרגמת לצבא האמריקאי, אמרו לה, וואי, את יודעת שאתמול היה לך הימולד 18? כן, כן, אני הייתי פה בגיל 15, אמרתי לה, בגיל 18, אז באתי.
זה מעניין הנקודה שאתה אומר כאן, שבעצם יכול מאוד להיות שהרבה מהעיראקים לא היו בוחרים לחיות על חרבם. הם היו רוצים לחיות באיזשהו מקום טוב באמצע, בין השיעה לסונה, או לחיות תחת מהדרכים, פשוט בלי כל האדם מסביב, אבל הנסיבות הפוליטיות של המקום הזה לא מאפשרות בעצם להיות בין לבין, והיא הייתה חייבת, היא גם לא יכלה לחיות שם בין לבין. זאת אומרת, הבחירה שלה זה היה לא לחיות שם. אין אופציה להישאר בעיראק, או להישאר כנראה, לפי מה שאתה אומר, במזרח התיכון, בלי לקחת איזשהו צד.
כן, בהחלט. זה המסקנה שלה לפחות. או לחילופין, לייצר איזשהו משטר אחר, שהוא אין מה לעשות, משטר דיקטטורי, אבל דיקטטורי נסבל. זאת אומרת, איזשהו מנהיג שהוא כן חזק וכן ריכוזי, אבל המוטו שלו הוא כן לעשות, לעשות טוב לעם, כן? נדיר למצוא, אבל, אבל יש, יש כאילו, יש תנועות כאלה, ציינה כמה וכמה משטרים כאלה, ש, שיכולים לעבוד במזרח התיכון, אבל היא אומרת, שאלתי אותה, האם בניסיון שלה, דמוקרטיה יכולה לעבוד במזרח התיכון? אז היא אמרה שכמובן שלא חוץ מאיזושהי נקודה קטנה שנקראת ישראל, שזה המקום היחיד ש, שיש בו דמוקרטיה במזרח התיכון. ואז שאלתי אותה, את חושבת שהאזרחים בישראל מעריכים את, או מודעים לעובדה שהם דמוקרטיה יחידה במזרח התיכון? ואז היא חשבה קצת, וגם הדוברת שלה או היועצת הצטרפה לשיחה ככה שהתנהלה באמת כאילו שיחת סלון כזאת, שבאמת, באמת אנחנו לא מבינים עד כמה העובדה שמותר לנו להתלונן, היא עובדה כל כך מוזרה ומוזרה במזרח התיכון. פריבילגית, כן. לא שכיחה במזרח התיכון בכלל. העובדה שאתה יכול להתלונן. כן, היא דיברה על זה, שסננו את סדאם חוסיין, אבל לא יכולנו להגיד שום דבר עליו, כי אחרת אנחנו היינו מתים. כן. אנחנו וכל המשפחה.
כי יש כדי שלא תהיה נקמת דם.
נקמת הדם, כן. שאנחנו רואים לצערנו בחברות גם בישראל.
בהמשך, בהמשך חייה, היא הפכה להיות ממש דיפלומטית, היא נעמה באום לטובת ישראל, והיא פועלת הרבה נגד, נגד האסלאם הקיצוני. בתחרות של מיס יוניברס, היא הצטלמה עם, עם, עם הדוגמנית הישראלית.
עדר, כן.
והתמונה הזאת היא עשתה הרבה, הרבה רעש. בישראל מאוד מאוד אוהבים סיפורים כאלה, וזה ככה נוגע ללב. מה האימפקט בעולם, בעולם בכלל ובעולם הערבי אולי בפרט, של תמונה כזאת או של צד כזה של, של הפעילות שלה?
בעולם הערבי זה כמובן נתפס כבגידה, ובאמת זה מה שהיא קיבלה. איומים על חייה, איומים על חיי משפחתה שעדיין חיו אז בעיראק, ונאלצו לעזוב את המדינה בגלל התמונה הזאת, כן? תמונת סלפי עם מישהו גורם למשפחה שלמה לעזוב את, את מקור חייהם, לצמיתות, וגם אחר מכן שהיא נעמה באום למען ישראל, אז שללו ממנה גם את האזרחות העיראקית שלה. היא שילמה מחיר כבד. מבחינת ישראל, אני חושב שהשגרירים האלה שעושים וייב טוב לישראל מבחינה עולמית, במיוחד שהם כאלה שבאו מהאסלאם, אז באמת מועיל ומקדם. גם אנחנו ראינו את הסכמי אברהם, ישראל בעצם מתפסת ככוח חזק במזרח התיכון, וזה הדבר הכי מרכזי והכי חשוב. כי אנחנו, אם אנחנו מדברים על אזור שיש פה כל הזמן מלחמות, העובדה שאתה חזק, העובדה שאתה משפיע, העובדה שיש לך יכולת כלכלית גבוהה וגם טכנולוגית מאוד משמעותית, זה בעצם מה שהופך אותך לבן אדם, או יותר נכון למדינה שיכולה לשרוד בשכונה הקשה הזאת.
לסיום, אני רוצה לשאול אותך, מה השארת בחוץ? מה נפל בעריכה?
אז זהו, אנחנו שוחחנו הרבה זמן, באמת רעיון ארוך ומעמיק, אבל באמת, ככל שהעמקנו ברעיון, היה לי עוד ועוד שאלות, לצערי, היה צריך להסתיים מתישהו הרעיון, אבל כן, היו שאלות שלא שאלתי, והייתי רוצה לשאול אותה עוד. היו דברים גם שחשבתי ש... נכון, יהיה לא לכתוב בשמה, כדי לא... תמיד, תמיד אני חושב גם על המרואיינים שלי. במיוחד אם מדובר באנשים ש... שחיים, או יש להם עדיין משפחה במדינות ערב, ואנחנו יודעים, אני יודע שההשלכות של רעיונות כאלה בעיתון ישראלי, הם, יהיה להם השלכות למשפחה שלהם, למעגל היותר נרחב. אז היו דברים שעדפתי ככה לשמור לעצמי ולא לספר, ואני גם מעדיף לא להגיד אותם עכשיו.
לשמור עליה גם כאן בסקט שלנו.
אז זהו, אז אני מקווה שכבר קראתם. אבל אם לא הספקתם, אני מקווה שתיהנו מהכתבה הזאת על שרה עידן, בהחלט אישה אמיצה מאוד, שיכולה בלי קשר, מזרח תיכון, אסלאם או לא, באמת להוות השראה להרבה אנשים שנמצאים במקום מסוים, שהם... חושבים שהוא לא המקום המתאים בשבילם, ולשבור הרבה זכוכיות, הרבה תקרות זכוכית.
תודה רבה, אסף.
בבקשה.
על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה היהודית טל יקי הפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה על המאזינים. את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסקטים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבוע טוב.
שבוע טוב.
מקור ראשון, הסקטים.